הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך הספר ברכת פרץ, שכתב רבי יעקב ישראל קניבסקי, הסטייפלר, על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת וערה. ותה על הצפרדע, פרש רשי, צפרדע אחת הייתה, והיו מקין אותה, והיא מתזת נחילין נחילין. לכן הוא במדרש תנחומה, שהיו המצרים מקים אותה, והיא מתזת. והנה, כשראו המצרים המקים אותה, כי על ידי זה מוסיפה להטיז צפרדעים הרבה, הלו הדעת נותן שצריכים להפסיק מלהקותה, כדי שלא להרבות השרצים הללו. אבל מה מידת הכעס אומרת? אדרבה, מכיוון שמוסיפה להטיז, כל שכן וכל שכן שצריכים להוסיף להתנקם בה ולהקותה ככל האפשר. וככל שהוסיפה להטיז, הוסיפו לכעוז, וחמתם בערה בהם. וכך חזר חלילה, הם הוסיפו להקות ולהתנקם, והיא הוסיפה להטיז נחילים נחילים, עד כי ותכס את ארץ מצרים. וכן הוא בכל מקום שכועסים, כי אם ישמעו חרפתם ולא ישיבו, השתקע הדבר לאט לאט. אבל כמשיבים לשכנגדו, הרי הוא מוסיף להשיב, לעומתו, כהנה וכהנה, וכל מה שיוסיף להתנקם, גם עלה יוסיף לעומתו ככל האפשר. ואם כן הדעת נותן שטוב ויפה לא להיטפל עם זה שציירו, ולעבור בשתיקה עד יעבור זעם, אבל מידת הכעס אומרת, אחי אנוכי אשתוק על זאת, הוא מתחיל להשיב או להתנקם, וגם שכנגדו הולך ומוסיף. ומידת הכעס שלו אומרת שכל שכן שיש להשיב מנה אחת אפיים, וכך לעולם וסופו כמתקת הצפרדעים במצרים.
Give me the time. שהיא מידתו איבו מכל המידוי טויבויס שהיא מידתו איבו שהיא מידתו איבו מכל המידוי tzliach leman tzliach leman tzliach bechol drochecho ay 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 vetiske liyoy gam hapo ay 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 vetiske liyoy lam hapo leman tzliach Den Mann hat's lieb, den Mann hat's lieb, den Mann hat's lieb, ja, ich hol dir eine Woche.
למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כף זין בטבת, תשע"ה, 18 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות לפני הכל, לפני כל ענייני הבחירות, בית הדין בהג יחקור פושעי מלחמה, כלומר אותנו, בצוק איתן, הנה הפרטים, בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהג, הודיע בסוף השבוע, שהוא יבצע בדיקה ראשונית לגבי המצב בפלסטין. בית המשפט הודיע שהבדיקה נעשית בעקבות חתימה של הרשות הפלסטינית על אמנת רומא, שמכירה בסמכותה של הערכאה המשפטית, הזאת לגבי כל הפשעים שבוצעו בשטחים הפלסטינים הכבושים, כולל מזרח ירושלים, החל מ-13 ביוני 2014. מטרת הבדיקה היא לבחון, אם לפתוח בחקירה נגד ישראל בעניין תלונות הפלסטינים על ביצוע פשעי מלחמה במבצע צוק איתן ובאירועים נוספים שהתרחשו בשטחי הפלסטינים בעזה וביהודה ושומרון. התובעת הראשית של בית המשפט תבצע את בדיקה, שלא נחשבת לחקירה רשמית, אבל עלולה להוביל לחקירה על ביצוע פשעי מלחמה. בהודעה נכתב שבשלב הזה יבוצע הליך בחינה של המידע הזמין כדי להגיע לקביעה מושכלת אם יש בסיס סביר להמשיך בחקירה. התובעת חייבת לשקול את סוגיות של שיקול ואינטרסים של צדק בקביעתה, כך נמסר מהג. וראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר איגרת למנהיגים במערב, ובהם נשיא ארצות הברית ברק אובמה, קנצלרית גרמניה מרקל, ראש ממשלת בריטניה קמרון וראש ממשלת אוסטרליה אבוט, ובה הוא כתב שבעה עשורים לאחר השואה מפנים הפלסטינים בעזות מצח אצבע מאשימה כלפי ישראל, שהיא הדמוקרטיה המאוימת ביותר בעולם, במקום לגנות את המשטרים העריצים שמבצעים טבח המוני במאות אלפי אזרחים חפים מפשע, הם מאשימים אותנו, מדינה שנאבקת על קיומה מאז יומה הראשון, בפשעי מלחמה. גורמים מדיניים בירושלים אמרו שהחלטת התובעת בהאג היא כניעה לטרור, ואם היה צריך הוכחה לכך, היא באה עם תגובת חמאס שיתבעו את ישראל. הגורמים הבהירו שהם יפעלו בכל הכוח נגד המהלך, שמשמעותו יכולת זימון לבית הדין של בהאג של ראש הממשלה, של שר הביטחון, גם של קציני צהל. ראש הממשלה נתניהו הגדיר אתמול את ההחלטה שערורייה. הוא אמר שימים ספורים אחרי שהטרוריסטים טבחו ביהודים בצרפת, התובעת הכללית של בית הדין בהאג פותחת בבדיקה נגד מדינת היהודים, וזאת בגלל שאנחנו מגינים על אזרחינו מפני חמאס, שהוא ארגון טרור שנמצא בברית עם הרשות הפלסטינית, ופושעי המלחמה שלו ירו אלפי טילים לעבר אזרחי ישראל. ארצות הברית גינתה את המהלך בחריפות, מחלקת המדינה האמריקנית ציינה בהודעה שלה, שכפי שנאמר כבר בעבר, איננו מאמינים שפלסטין היא מדינה, ולכן איננו מאמינים שהיא זכאית להצטרף לבית המשפט הפלילי. שר הביטחון בוגי אלון אמר, החלטת בית הדין בהאג היא צבועה ושערורייתית. אביגדור ליברמן אמר, מטרת ההחלטה היא לנסות ולפגוע בזכותה של ישראל להגן על עצמה מפני הטרור. ליברמן הצהיר גם על צעד קיצוני, הוא אמר, אנחנו נפעל בזירה הבינלאומית על מנת להביא לפירוקו של בית הדין הזה. התגובות בנושא גם לא דילגו על השמאל. במחנה הציוני של ציפי ובוז'י אמרו שהממשלה בראשותנו, כן, הם כבר שמה, תיאבק בנחישות כנגד כל צעד חד צדדי של הרשות הפלסטינית, ותיאבק בנחישות כנגד התהליכים בבית הדין הבינלאומי בהאג. יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, אמר שזוהי צביעות, ולעומת כל אלה הפלסטינים קיבלו בסיפוק רב את הודעת בית הדין הפלילי הבינלאומי. שר החוץ הפלסטיני אמר, מדובר באירוע היסטורי, הפלסטינים ישתפו פעולה ככל הנדרש כדי שהצדק יצא לאור ופשעי ישראל ייחשפו ואחראים להם יועמדו לדין. בחמאס הדגישו שבתנועה מרוצים מההחלטה שקיבלה התובעת. דובר חמאס בעזה אמר, חמאס ישתף פעולה ויסייע ככל הנדרש כדי להביא את הכובש הישראלי לדין בגין פשעי המלחמה שביצע כנגד העם הפלסטיני. עד כאן בעניין הג, מה שמאחד את כל המערכת הפוליטית מימין ומשמאל. ועכשיו אל הפוליטיקה עצמה, אל בנימין נתניהו. סרטון תעמולה של הליכוד שמכונה גן הילדים של ביבי הופץ אתמול ברשת, וכבר מעורר סערה במערכת הפוליטית. בסרטון מוצגים ראשי המפלגות היריבות כילדים שמתפרים בגן, עוד מעט נשמיע את זה, למרות שצריך לראות את זה. ליברמן לא נותן צעצועים לילדים אחרים, שומר הכל לעצמו. ליבני מתרוצצת, כלומר הילדה הקטנה בגן שמשחקת את ליבני, מתרוצצת ממקום למקום, רבה על כיסא. לפיד משחק עם חשבונייה, ובנט מוצג כילד מחרחר מלחמה שכל הזמן לוקח טנק מפה וטנק משם ונלחם. נתניהו בתפקיד הגננת מסביר לילדים הסוררים שכך אי אפשר לנהל מדינה. הסרטון של הליכוד זכה לצפיות רבות תוך זמן קצר, ובין יש איזה עניין שראוי לציון, זה שלעגו שם לדמות של בנט. למה זה ראוי לציון? כי בין המפלגות לכאורה קיים איזה מין הסכם אי לוחמה הדדי, אבל הסרטון החדש ככה קצת בגן הילדים הוא סודק את ההסכמה הזאת. בבית היהודי באמת זעמו והפיצו בתגובה סרטון שמשחזר את ההצבעה באום על חלוקת הארץ ב-47, אבל הפעם מדובר בהצבעה על מדינה פלסטינית ולא בהצבעה על מדינת ישראל. בתוך מקלט הרדיו מוקראים שמות המפלגות שתומכות במדינה פלסטינית, וביניהם גם הליכוד. אתמול בליכוד ניסו למזער נזקים, טענו שהסרטון הודלף לרשת, עוד לפני שאושר לשידור, מדובר, נאמר בהודעת הליכוד, בסרטון אחד מיני רבים, שהוכן במטה הסברה, וכלל לא אושר לפרסום ולשידור, הסרטון צולם על סמך חוות דעת שהכין היועץ המשפטי של הליכוד, אחרי שהתקבלו האישורים הנדרשים, לרבות אישורי ההורים של אותם ילדים שמשחקים, לצערנו עקב טעות טכנית הגיע הסרטון לרשת, למרות שלא אושר, תחליטו אתם אם אתם מאמינים לליכוד או לא. בואו נגיד שזה לא נראה, ממש לא נראה איזה סקיצה או משהו, אלא להפך מאוד מושקע ועשוי היטב, וגורמים במערכת הפוליטית אמרו אתמול שמדובר בתגובה מגוחכת שניתנה רק לאחר שמטה הבחירות של הליכוד הבין שהוא הסתבך עם החוק. אף אחד לא מכין סרטון ארוך ומוכן לקמפיין הבחירות, בטח לא כזה שראש הממשלה מצטרף אליו, מצטלם בעצמו, ואז מספר סיפורים שהוא דלף לרשת. מה שמעורר סערה זה, לפחות סערה אצל היריבים של נתניהו, זה שבסרטון משתתפים ילדים, וכבר היו פניות ליצחק אדמן, והוא באמת מחה נגד הסרטון, אמר שהוא יגיש תלונה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בטענה שמדובר בעבירה על החוק שמתיר להציג ילדים מתחת לגיל 15 רק אם הם מצטלמים במה שמוגדר פעילות שגרתית. ואם אכן עברו בליכוד על החוק, האנישה עלולה להיות כבדה, דינו של מי שיפר חוק עלול להיות עד חצי שנת מאסר וכנסות של עשרות אלפי שקלים. טוב, בואו נראה את נשמע את הסרטון. מקווה שאני לא מפר חוק. טוב, ברדיו לא רואים ילדים, אז זה בסדר, אבל שומעים אותם. טוב, בואו נשמע את הסרטון של גן הילדים של ביבי.
ילדים תירגעו, אנחנו לא נצליח לעשות כלום היום. אתה מוכרח ללמוד לחלוק עם הילדים האחרים. כן, הוא אח. יאיר, ידע לשחק עם זה, אתה הורס את זה.
אני תפסתי.
יאיר ונפתלי, די לריב על הכיסא. ציפי. די לרוץ ממקום למקום. חבל על הזמן, אי אפשר להמשיך עם גל הילדים הזה. כדי לנהל מדינה, צריך ממשלה חזקה ויציבה.
זהו, זה הסרטון של נתניהו מאתמול. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה נשאר בין היתר בליכוד, גם נדבר על הבית היהודי ועל תקומה, אבל נשאר בליכוד כי מחריף שם הקרב על המקום ה-20 בין אבי דיכטר לציפי חוטובלי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד איתי. 03-578-5541, זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש. פקס על מה שנאמר או יאמר כאן, אתם יכולים גם ליצור קשר באמצעות הלינק, האתר, הלינק של צור קשר באתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:25.
סוד שיר קלאסיק מיוסל רוסלן.
Mavet in mein Kobel des Nachoi Ach, wo ihr sehen, wo ihr im Choi Arein und mein Hasbein, wo ihr Jahr weg war Choi Mechat euch auf im Baaloilo Baaloilo
Mavet in Mavet in mein Kobel des Nachoi Chat ihr sehen, wo ihr im Choi Zarein und mein Hasbein, wo ihr Jahr weg war Choi Mechat euch auf im Baaloilo
Zeltoymer ekru lokey lolay goymer umar shoymer osoboy kirmegamelo lo
sidikoscho ke alovo
אלחתוע יבוא תבוא אי יוי מס מויל אי יוי מס מויל כי
shmuro ya shmuro manoylo Shmuro, ya shmuro, baloyla. Ol boy, nas min chosi, mi kedan chosi. Yo hugati be an chosi, asche be cholayla.
יעקב שווקי ביחד עם יצחק מאיר אלפגוט שרים את היצירה המיתולוגית המבדיל של יוסלה רוזנבלט. עכשיו 7:30 מחריף המאבק, באמת זה מאבק דרמטי על המקום ה-20 ברשימת הליכוד. אבי דיכטר הגיע למקום הריאלי הזה בפריימריז, אבל יש מצב שהוא יאבד אותו בעקבות הערעור של חברת הכנסת ציפי חוטובלי על תוצאות הבחירות, והוא יצא בסוף השבוע במתקפה וטען לזיופים בכלל באופן כללי בבחירות המקדימות. הוא טען שבקלפיות רבות ברחבי הארץ זייפו את תוצאות הבחירות, ובספירה חוזרת בושלו תוצאות חדשות לטובתה של חברת הכנסת חוטובלי, שלפי הספירה הרשמית הגיעה למקום ה-26, המקום הלא ריאלי ברשימה, בגלל שריונים וכל מיני עניינים כאלה ברשימה. אז באמת חודו של קול, או ממש של כמה קולות מפרידים בין המקום ה-26 הממש לא ריאלי למקום ה-20 הממש כן. אז מחר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד צפויה להחליט האם לקבל את האירורים שהגישו חוטובלי ודיכטר זה נגד זה. חוטובלי דורשת להציב אותה במקום ה-20 ברשימה ולדחוק את דיכטר למקום הלא ריאלי. לדברי דיכטר, בכל בדיקה מתגלות טעויות ספירה חדשות שמציבות סימני שאלה סביב הקולות האמיתיים שקיבלה חוטובלי בבחירות. היום ברור לחלוטין שמאות קולות הושגו במרמה ובמעטפות כפולות. הוא אומר, בשבוע שעבר הוא האשים שבמהלך הפריימריז נעשו מעשים פליליים שדורשים חקירת משטרה. ישנם קלפיות שבהם יש תוצאות לא הגיוניות, שלפיהן חוטובלי הגיע למקום הראשון אחרי שבספירה הקודמת לא הצליחה אפילו להיכנס למקום ריאלי ברשימה. אותם קולות נספרו בהפרש של ימים עד שבוע ממועד הספירה הרשמית, והובילו למצב אבסורדי שבו חוטובלי גוברת על כל המועמדים ומוצבת לכאורה במקום הראשון בין כל מתמודדי הליכוד בקלפיות הללו. הסיפור רחוק מלהסתיים, ואם הקלפיות שנעדרו ובושלו במשך ימים לא ייפסלו, הסיפור הזה עתיד להמשיך לעתירות לבית המשפט המחוזי וגם לעליון. הוא אומר את חוטובלי בתגובה, השופט יחד עם ועדת הבחירות יכריעו מחר בעניין הערעור שלי על טעויות בספירה ובהקלדת הקולות. אם מישהו טוען לזיופים ולמרמה, הוא מוזמן לפנות למשטרה, ואני אברך על כל צעד שיוביל לחקר האמת ולשיקוף מלא של רצון הבוחר. ומהליכוד נמסר בתגובה, בערעורים שהוגשו לוועדת הבחירות המרכזית של הליכוד, קבע יושב ראש הוועדה שלא נפלו פגמים משמעותיים בהליכי ההצבעה והספירה של הקולות, וכי תואר הבחירות נשמר. יחד עם זאת, הוועדה הורתה לתקן טעויות טכניות שהתגלו בספירה הסופית של הקולות. עכשיו לבית היהודי, שם דווקא אין טענות על זיופים ודברים מהסוג הזה. הנה ניתוח של עמנואל שילו לתוצאות שהיו, ההפתעה הגדולה הייתה שהם היו תוצאות לא מפתיעות ולא מרישות ולא לא היו שינויים מהותיים. הוא כותב, אין הפתעות מרישות בתוצאות הבחירות לרשימת הבית היהודי. רק שנתיים חלפו מאז הפריימריז הקודמים, ולמרות הצטרפותם של למעלה מ-20 אלף מתפקדים חדשים, ביסודו של דבר, הגוף הבוחר הוא אותו גוף בוחר. מסתבר שהח"כים המכהנים לא יחזבו את מי שבחרו בהם בפעם הקודמת. הבוחרים גם הוכיחו שהם לא מעוניינים לעבות באופן דרמטי את הייצוג החילוני ברשימה, או לשבור אל הכיוון הדתי-ליברלי. מועמדים שמזוהים עם עמדות ליברליות, כמו פרופסור אשר כהן, נחמיה רפל, מזכ"ל הקיבוץ הדתי, והעיתונאית סוף ירון מוריה, לא הצליחו להתברג במקומות ריאליים. הדובר הבולט ביותר של המחנה הזה, השר אורי אורבך, נדחק מעט אחורה למקום שלא מבטיח את המשך כהונתו כשר, אם כי אפשר להניח שיושב ראש נפתלי בנט ימשיך לרצות אותו לצידו בממשלה. המצביעים לא נתנו גיבוי לטענות של מקהלת דוברים ליברלי, שנמצאים הדוברים הליברליים בקרב אנשי התקשורת הדתיים, בעיקר של שיטתם, עמדת הציונות הדתית בנושאי דת ומדינה צריכה להיות זו שביטו בקדנציה הקודמת אלעזר שטרן, אליזה לוי ודודו רותם. אגב, אלעזר שטרן, אז מן הסתם התעדכנתם או שלא, שהוא רץ בבחירות הבאות לא אצל ציפי לבני, אלא הוא מצא לו בית חדש ובאמת מתאים ויפה לו יש עתיד. יחד עם יאיר לפיד הוא ירוץ בבחירות הקרובות, וכנראה נשמע ממנו הרבה, לא פחות מבקדנציה הזאת. הוא ימשיך ולעבור על כל תרי"ג מצוות ולנסות מצווה אחרי מצווה, לפתוח את ספר החינוך ולחפש מה אפשר לעשות ובאיזה חוקים לשנות ולתקן את ספר החינוך, את תרי"ג המצוות. אבל חזרה לבית היהודי, אחרי שבקדנציה הקודמת איילת שקד הייתה נציגה בודדה שאיננה דתייה, הצטרפו אליה הפעם גם רונן שובל, שהצליח להשתלב בתחתית המקומות הריאליים ברשימה, וינון מגל שישוריין באחד המקומות ששמורים למוצנחי היושב ראש. שני האחרונים, מגל ושובל, מקיימים אורח חיים דתי למחצה. אם הייתה למישהו מגמה לשלב ברשימה חילוניים מובהקים באחוזים ניכרים ולהחליש את זיקתה של המפלגה אל הציונות הדתית ואל ערכיה, זה כנראה לא יקרה בקדנציה הזאת. את הדרך הנכונה להשתלבותם של חילונים במפלגה ממשיכה להראות איילת שקד, המנצחת הגדולה של הפריימריז. היא ח"כית נבונה וחרוצה, ראותה ומתוקשרת, והוכיחה שלמרות שלא למדה בחמד ולא לבשה תלבושת בני עקיבא, היא מסוגלת גם לייצג את הבוחרים התל אביבים החדשים וגם להבין את צורכיהם של החוגים השונים בציונות הדתית. גם הרבנים וראשי הישיבות למדו שיש על מי לסמוך כאשר נושאים הנוגעים אליהם נמסרים לטיפולה. בקדנציה הבאה, בהנחה ובתקווה שתוקם קואליציית ימין דתיים, הילד שקד כנראה תהיה שרה, ומכאן הוא אומר שלוחה המלצה שהתיק שימסר לאחריותה יהיה תיק המשפטים. היא מבינה היטב את הצורך הקריטי לאזן מחדש את יחסי הכוחות בין הרשויות השונות בישראל, ויודעת כמה חשוב לרסן את האקטיביזם המשפטי שמשליט את עצמו על הכנסת, הממשלה ועל כל זרועות המדינה השונות. החריצות שלה וגם העובדה שהיא לא דתייה יסייעו לה לעשות במשרד המשפטים שינויים שנציגים אחרים של המפלגה יתקשו להעביר אותם. העבר הנקי שלה לא יאפשר לפקידי משרד המשפטים לתפור לתיקים פליליים כפי שהם נוהגים לעתים לעשות כשהם לא שבעי רצון ממדיניות הדרג הפוליטי שממונה עליהם. אז כך עמנואל שילה על התוצאה השמרנית, וטוב שכך, בפריימריז של הבית היהודי. ועוד הוא כותב, מעין קונספירציה כזאת שקשורה בבתיה כהנא דרור, ואיך לא, בקרן החדשה. שעות ספורות לפני פתיחת הקלפיות בבית היהודי, הודיעה המתמודדת בתיה כהנא דרור על הפרישה שלה מהמרוץ. היא לא הייתה הפורשת היחידה מבין עשרות המועמדים שהתחרו על מספר מצומצם של מקומות ריאליים. היו מי שפרשו באלגנטיות, הודיעו על תמיכה במועמדים אחרים, אחרים פרשו בשתיקה. רק בתיה כהנא דרור פרשה בטריקת דלת מהדהדת, ובתקשורת ציטטו בהרחבה את הדברים של אותה מועמדת של בתיה כהנא דרור, למרות שהייתה חסרת סיכויים, שנימקה את פרישתה בכך שהבית היהודי היא מפלגה קיצונית ומשיחית שאנשיה לא מבינים מהי דמוקרטיה. האם כהנא דרור למדה לפתע משהו חדש על ההשקפה המדינית הימנית של המפלגה שבה ניסתה להתמודד? האם לא ידע ששלילת חזון שתי המדינות היא אחד הדגלים העיקריים של המפלגה? לא ברור. מה שדי ברור הוא שעם פרישתה היא ניסתה לגרום כמה שיותר נזק למפלגה ולהשחיר את פניה. למה היא נהגה כך? האם רק מתוך כעס ונקמנות על כך שלתחושתה נהגו בשלו כהוגן לאחר שביטאה את דעותיה המדיניות הפשרניות? לפי דבריה, כהנא דרור איננה שמאלנית אלא ימנית פרגמטית. בין עשרות המתמודדים בבית היהודי, יש כנראה עוד כמה שמחזיקים בדעות ימניות, בדעות מדיניות דומות, אבל הם מודעים לקו המדיני של המפלגה ומצביעיה ולא מנופפים בדעותיהם השונות ממנו. האם כהנא דרור, שהדגל העיקרי שלה הוא חברתי, לא הבינה שאם רצונה להיבחר כדאי שלא תבליט את דעותיה המדיניות? ההתנהלות שלה יוצרת רושם שהיא לא באמת ניסתה להיבחר לרשימת הבית היהודי. אין לשלול אפשרות שכל מטרת הצטרפותה למרוץ לא הייתה אלא כדי לפרוש בסערה ולשחרר התבטאויות שיצוטטו בתקשורת ויפגעו במפלגה. היא עומדת בראש ארגון מבוי סתום שפועל למען עגונות ומסורבות גט וכלול ברשימת הארגונים הנתמכים על ידי הקרן החדשה לישראל. המטרה היא ראויה ביותר, אבל דרכי הפעולה לא תמיד. מבין העמותות והארגונים השונים שפועלים בנושא, מבוי סתום בולט כארגון מיליטנטי שמרבה לנגח את מערכת בתי הדין הרבניים ושואף לחרסם כמה שיותר בסמכויותיה. כהנא דרור עצמה היא פעילה חברתית שבולטת בסגנונה הפרובוקטיבי, ופעם כשהרשויות הלינו את שכר הבלניות במקוואות, היא כתבה מאמר שבו פשוט הציע שלא ישתמשו במקוואות עד שהעוול יתוקן. פעם אחרת במסגרת מלחמתה למען המסורבות היא יצאה בקריאה לציבור פשוט לא להינשא ברבנות. קברניטי הקרן החדשה תומכים בהפרדת הדת והמדינה ובהנהגת נישואים אזרחיים. מאבקים של כהנא דרור מסייעים להם בכך שהם משחירים את פניה של המערכת הדתית ומשמשים צידוק לקיצוץ עד ביטול מוחלט של כל הסמכויות של המערכת הדתית. מבחינת הספונסרים של כהנא דרור, המטרה היא לא לתקן עיוותים במערכת הדתית, אלא לחשוף ולהעצים אותם כצידוק לביטולה המוחלט של המערכת הזאת. ייתכן שכהנא דרור לא מודעת לכך ופועלת בתום לב למען אותם נשים ומללות. בכל מקרה, השיטות שלה הן קיצוניות וחסרות איזון, כאלה ששופכות את התינוק ביחד עם מי האמבטיה המלוכלכים והסיבוב שלא לומר מהמיק והמלוכלכים. הסיבוב שעשתה המועמדת כהנא דרור על הגב של הבית היהודי לא משרת את מטרות פעילותה החברתית. ביציאה הקולנית שלה נגד מפלגת הבית של הציונות הדתית גרמה נזק למאבקה למען מסורבות הגט. אם עד כה היא קיבלה תמיכה חזקה מהאגף הליברלי בציונות הדתית וזכתה להקשבה מסוימת גם אצל מי שהתנגדו לדעותיה, עכשיו לה ולארגונה יהיה קשה הרבה יותר לקבל סיוע. אבל מנקודת מבטם של פטרוני אנשי השמאל הקיצוני מהקרן החדשה לישראל, ייתכן שכדאי לשלם את המחיר הזה כדי לנסות להרחיק מצביעים חילונים ששוקלים להצביע לבית היהודי. הבנתם את הקונספירציה? היא רצה רק כדי לקבל במה וללכלך בסוף רגע אחרי פרישתה המתוקשרת. אבל שוב, מה שמפריע לי, אם אלה היו ההתבטויות של אותה כהנא דרור, שהיא מדברת נגד מקוואות וקוראת לקהל לקהל הישראלי לא להינסה ברבנות, איך לא שמענו על זה לפני שהיא פרשה בכל רעש גדול? על זה עברו לה בשתיקה בבית היהודי והכילו אותה. כשהיא אמרה איזה מילה על פתרון שתי מדינות לשני עמים, או שם כבר הייתה כמה קול צעקה, ודובר המפלגה הוציא הודעת גינוי מסודרת, כי אי אפשר, לא שייך. בזה אנחנו לא מתנצלים ולא מבטרים על קוצו של יוד. מקוואות ועניינים כאלה, זה בסדר, אפשר להכיל את כולם. אני חושב שמה שחסר לבית היהודי, בדיוק להפך ממה שאומרת כהן הדור, היא אומרת שזו מפלגה משיחית, הרוח המשיחית, כלומר, מה שמכנים היום בבוז משיחית, אני מתכוון, הרוח הרוחנית, האמונית, הדתית, הערכית, השורשית, זה מה שחסר בבית היהודי ולא להפך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אחריה, מדוע ברגע האחרון קדושי צרפת לא נקברו בסופו של דבר בהר הזיתים כפי שתוכנן.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע, 46 עכשיו. קודם כל מילה אחרונה בקשר לבית היהודי, סטטוס שמפרסם נפתלי בנט, ממשיך לענות לתקשורת, ובראשה לאמנון אברמוביץ' ונחום ברניה, והוא כותב הלילה כך, אמנון, סיפרו לי שאתמול באולפן שישי הגדרת את ינון מגל, ישראלי, אב לארבעה, עד לאחרונה איש תקשורת בכיר, ומי שהיה מפקד בסיירת מטכ"ל שהשתתף בין היתר בלחידתו הנועזת של שייך עובד, הגדרת אותו כחשישניק תל אביבי, באלו המילים. אותי הצגת כמי שמפתה תל אביבים ומללים להצביע למפלגה שלא מייצגת אותם. אתה יודע מה, אמנון? תמשיך להכפיש, זה בסדר. אחרי שכתבת השבוע בעיתון שלמפלגת העבודה יש את הרשימה הראויה ביותר, זה היה לפני הפריימרי, זה חדעת בכלל מי יבחר, זה די הגיוני שאת הבית היהודי תתאב, אין בנו כעס, המאמר שכתבת הוא מעין גילוי נאות, בעצם אמרת בו שתצביע לבוז'י וציפי, אז שיהיה בהצלחה לך ולמערך. שבוע טוב גם לך, נחום ברנע, כותב נפתלי בנט, איתך זה מתחיל להיראות קצת כמו מפגש שבועי, אבל כל עוד אתה לא מתעייף מהשמצות, אני לא אתעייף מלהשיב לך. זה עניין עקרוני, כתבת שאני צריך לשכנע שהחברים, ציטוט, החצי כהניסטים וחצי חרדים במפלגה שלי, הם אחלה וסבבה, שזאת המשימה שלי. בסוגריים הוא כותב, יש פסול במגזר החרדי אגב, למרות שאין אצלנו מועמדים כאלה, אבל אולי לא ניתן להם בכלל זכות בחירה מבחינתך, וזהו. הוספת גם משפט מבזה ודוחה שלעולם לא היית מפנה לגבר, אורית סטרוק מוכבט בתוך חצאיתה של הילד שקד. ואני שואל אותך, אנחנו מדוע? מדוע אתה חושב שעשרות האלפים שהתפקדו והצביעו בבית היהודי, חכמים פחות ממך, פחות ישראלים ממך, ובוחרים אנשים ראויים פחות ממך? אורית סטרוק, אנחנו מחלק ממפלגת הבית היהודי, ואני לא מתנצל על כך. ים ל-11, היא גרה בחברון, וגם על כך אני לא מתנצל. אני אפילו גאה שיש בבית היהודי אדם כזה שדואג לזכויות נשים ומבוגרים. היא העבירה למשל את החוק לאיסור פיטורי נשים תוך כדי טיפולי פוריות, את חוק איסור אפליה מחמת גיל. אישה צנועה יחידה שאני מכיר בכנסת שמגיעה לשם באוטובוס, איפה ישנם עוד חקים כאלו? נחום ברנע, אמנון אברמוביץ', התרגלתם לפסול את כל מי שאינו אתם ולתמוך בעיקר בגברים אשכנזים מהשמאל, אבל המציאות הזאת השתנתה, העם מלא בצבעים וגוונים, וזה מה שמקסים בו. יש בו דתיים כמו בן דהן ואורבך, מתנחלים כמו סטרוק ומואלם, חילונים כמו שקד, מגל ושובל, עולים חדשים כמו סלומון, הכל, הכל, הכל מכל כל, לא תשתיקו אותנו, ומסיים בנט, שבוע טוב גם לכם, אחי ואחיותיי, אתם דווקא אחלה. טוב, עכשיו להר הזיתים, שמענו עליו בכותרות לרגע, או ל-48 שעות, דובר שנרצחי, שקדושי פריז התאמנו בו, אבל בסוף לא, והרב אבי גיסר כותב על הסוגיה הרגישה הזאת של קבורת הרוגי פריז, הוא אומר, בהתחלה דובר על הר הזיתים, וזה נראה כמעשה הנכון במקום הנכון מאז חורבן הבית, ועוד לפניו היו העמק וההר שמול הר הבית, המקום שחיבר בין המציאות והחזון, בין הצער והאבל על החורבן ועל המוות הפרטי, ובין החלום על הבית הלאומי המקודש ועל המפגש עם הנצח, וכבר קבור רבותינו והנצח זו ירושלים. והר הזיתים נתמנו במאות השנים האחרונות גדולי האומה שהיו צופים גדולים לגאולת ישראל ולבניין ירושלים, החל ברבי חיים בן עטר, שקרוי בפי כל האור החיים הקדוש, שהביא את בשורת הגאולה ממרוקו לירושלים, וקלה בדורות האלה עם הרב קוק, הוא מזכיר גם את הרב גורן, את צ'י אגנון, את מנחם בגין, יחד עם חולמים ולוחמים רבים למען ירושלים ובניינה. ירושלים הרים סביב לה. אני יכול לדמיין שכאשר תיבנה ירושלים השלמה, כאשר ייכספו עליה בני ישראל תכלית הכוסף, כמו שאמר רבי יהודה הלוי בלשון פשוטה, משמעות הדבר היא כאשר באמת נרצה, כן, זה כאשר יחשפו אליה בני ישראל תכלית הכוסף, אז יהיה הר הזיתים שער קדם, שער המזרח לבאים מן הירדן, והר המנוחות יהיה שער ים, כלומר שער הכניסה לבאים מירושלים מן המערב ומן החוף. אבל בימים אלה, העתקה של הלוויה או קבורת ההרוגים האלה, מהמזרח למערב, בנוכחות הנשיא, ראש הממשלה ועוד, היא מעשה של חולשה ושל קטנות. יש לשינוי הזה משמעות גדולה הרבה יותר מסתם הזזת מקום קבורה. בני הקהילה בצרפת מקיימים בחייהם ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. הפנים והלב נתונים לפעתי מזרח קדימה. הר הזיתים הוא המקום היהודי האינטואטיבי לקבורת הקדושים, יש בו קדושת דורות, והוא חלק ממסעת הנפש והחלום היהודי של כל הדורות. כך חשו באופן טבעי משפחות ההרוגים. בחיינו זה הר הבית, ובמותינו זה הר הזיתים. הר הזיתים הוא המקום שקרוי במשנה ובהלכה מן הצופים ולפנים. מעל פסגת ההר הזה צופים אל ירושלים של מטה ושל מעלה במבט אחד. אלא שבהעתקת המקום הזה, בקבורת הרצוחים, יש ביטוי לקושי נפשי ובעייתי. בשינוי הזה יש ביטוי חריף למהפך שעשינו בליבנו פנימה מן המזרח למערב. בימים האחרונים פעלו הרשויות לסגירת מוסדות התנועה האסלאמית שהוקמו במטרה לגרום לסילוק היהודים מהר הבית באמצעות תוקפנות מילולית ופיזית. זהו רק צעד ראשון וחשוב בדרך להחזרת הזכויות והביטחון של הפוקדים את ההר. להבדיל בין החיים למתים, חשוב מאוד לעשות צעדים דומים בהר הזיתים. הנסיגה מהר הזיתים מסוכנת מאוד, ומשפחות רבות נמנעות כיום מביקור בחלקת קברי יקיריהם. כל נסיעה להר הזיתים הפכה למשימה ביטחונית. ההלוויה המתוכננת הייתה יכולה להיות נקודת מפנה ממלכתית ביחסנו אל ההר הזה, אבל למרבה הבושה הצלחנו להחמיץ גם את ההזדמנות הזאת. מי אינו מבין שהחולשה הזאת רק מעלה את המחיר שנצטרך לשלם בבואנו אל ההר שבמזרח. מי לא מבין שהפיכת אזורים שלמים בכניסה לירושלים לשטחי אין כניסה ליהודים מסוכנת ומנוגדת לכל ההכרזות על שלמותה ונצחיותה של הבירה בשליטתנו. לכן כל כך חבל שבסופו של דבר ויתרו, התקפלו, והלוויית הקדושים מפריז עברה מהר הזיתים להר המנוחות. סיימנו את השעה הראשונה של התעוררות. מוטי קופפר היה הטכנאי. השעה השנייה מיד אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי רבי שמשון רפאל הירש, שהיום מלאו 126 שנים לפטירתו, על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת וערה. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו, חצרון וחרמי, אלה משפחת ראובן. מיד בולטת לעין הפסקת הסיפור על ידי סדר יוחסין, הנתקע לאמצעיתו, והמסתיים במילים, הוא אהרון ומשה, הם המדברים, הוא משה ואהרון. כמו זרים לחלוטין היו לנו אנשים אלה, ורק כאן היכרנום. ורק בפסוק כפתט בפרשה, ישוב התיאור אל תחילת הסיפור, יחזור עליו וימשיכו. אבא ונתבונן בסדר דורות זה שלפנינו. אין הוא מצטמצם בייחוסו של משה ואהרון, אלא עוברו בקצרה על שני השבטים שקדמו לשבטם. וכן בשבטם, מלבד ההשתלשלות של ייחוסם הישיר, גם יראה את ענפי המשנה, דודים ובניהם, דודי הורים ובניהם, וכך מואר שבטם בקשרו אל שבטים שקדמו לו, ומשפחתם וביתם בקשריהם למשפחות ובתי קרובים, מדור קודם ומבני דורם. עוד יוגד לנו הגיל הגבוה אליו הגיעו האב והסב, ולא עבר איפה זמן רב ממותם, ועד קומם של משה ואהרון. ועל פני חוג רחב זה של קרובים וידידים, יצביע הכתוב על שניהם ויומר ויחזור ויומר, הוא משה ואהרון ביום דבר השם אליהם. ואם נוסיף ונתבונן במקום שבו ניתנה לנו ההוכחה הזו על ייחוסם וקשרי משפחתם, נגיע אולי לידי הבנת חשיבותו ומטרתו של כל הפירוט הזה. עד הנה נכשלו מאמציהם של משה ואהרון לחלוטין, ואלמלא דברים שאירו אחרי כן, לא הייתה נחוצה הוכחה כה מדויקת לייחוסם ולקרבת משפחתם. ולמעטה תחל שליחותם עטורת הניצחון, שליחות אשר כמוה לא מילה עוד בן תמותה לפניהם, ואחריהם לא יימלא, מעטה נודעה חשיבות יתירה לעריכת רשימה מדויקת של ייחוסם וקרבתם, כדי להעיד בזאת לכל הדורות, כי רגיל ואנושי הוא מקור מחצבתם, ורגיל ואנושי הוא טבע בריאתם. גם בתקופה העתיקה קרה שאנשים שהצטיינו כמיטיבי עמם, נתלה מהם אחרי מותם דמותם האנושית, ובגלל עלילות פאר אלוהיות, זכו למוצא אלוהי. הלא ידוע לנו על יהודי אחד מדור מאוחר יותר, שתעודת ייחוסו לא נמצאה בידו, והועיל ולא נמצאה, ויען כי הביא להם לבני האדם מעט ניצוצות אור, שאח שעלה ממשה האיש, הפך בעיני הגויים לברו אלוהים, ופשע היה להטיל ספק באלוהותו. משה שלנו היה אדם, נשאר אדם, ולעולם לא יהיה כי אם אדם. ובשעה שכבר קרנו פניו ממראה האלוקים, כבר הוריד התורה משמיים, וכבר הוליך בניסים את העם במדבר, והנחילם ניצחונות יה, ציווהו כאן השם להציג את תעודת ייחוסו, ולהצעיר בזאת על העובדה, כי ביום דבר השם אל משה בארץ מצרים, הכל הכירו את הוריו והורי הוריו, דודיו ודודותיו, דודוניו ודודניותיו, את כל ייחוסו ואת כל קרוביו הכירו, זה 80 שנה ידעו כבשר ודם, כפוף לטבע האדם על ליקויו וחולשותיו, על דאגותיו וצרכיו, איש ככל יתר האנשים, ביניהם נולד וחונך, הוא אהרון ומשה, הם המדברים אל פרו, ושוב הוא משה ואהרון, בשר ודם ככל אדם, ובהם בחר השם להיות לו לכלים בעשיית מלאכתו הגדולה, בשר ודם ככל אדם, והם ביצעו את מלאכתו הגדולה של השם.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלוש, 578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פאקס. למספר הזה אתם יכולים להגיב על מה שנאמר הוא יאמר כאן, אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי באמצעות הלינק צור קשר שם באתר, שם גם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. כאן מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של רבי שמשון רפאל הירש. היום הוא יום פטירתו, לא שאנחנו מכירים מתורתו רק ביום פטירתו, ממש לא, אבל היום זה היום, 126 שנים לפטירתו, וברעיון הארוך שקראנו בדבר ההתעוררות, הוא מדבר על העניין המוזר הזה, בשיא פרשת שמות, ברגע לפני שמשה ואהרון באמת מצליחים במשימה שלהם, ההיסטורית, ההירואית, הם ניגשים לפרעו, מתחילות מכות מצרים, אבל פתאום איזה מין פרק, מוזר, קצת תרחני אפילו, אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, מתחילים למנות את כל בני ישראל ואת כל השבטים, עד שמגיעים לייחוס המפורט של משפחת משה ואהרון. הוא אומר, רבי שמשון רפאל הירש, לא בכדי מונים בדיוק, מפרטים את הייחוס המדוקדק שלהם, ולא בכדי זה עכשיו, רגע לפני ההצלחה הגדולה, רוצים להבהיר לנו טוב טוב שמשה ואהרון הם בני אדם. הם משה, הם אהרון, אבל הם בני אדם, הם ילודי אישה. יש פה רמיזה, יותר מרמיזה, לעולם הנוצרי. אצלנו לא. אצלנו זה בני אדם, הם אלה שיכולים להגיע לדרגה הגבוהה ולבצע את שליחות השם. אבל הם רק בני אדם, ויש להם, איך הוא אומר, דודיו, דודוניו, דודוניותיו וכולי, דודים, בני דודים, וזאת המשפחה. ממשפחת משה ואהרון, אני רוצה לעבור למשפחת הירש, למשפחתו של רב שמשון רפאל הירש, לצוואתו. אולי לפני שאני אקריא את הצוואה של רב שמשון הירש, רב שמשון רפאל הירש גם השנה, מה שהיינו מצפים לקרוא במילותיו האחרונות של איש הגות, שכתב באמת כל כך הרבה וחידש כל כך הרבה, כי רב שמשון רפאל הירש זה רעיונות גדולים ומסרים נשגבים לבני משפחתו, אבל שימו לב לצוואתו הקצרה למילותיו האחרונות. בניי ובנותיי, חתניי וחלותיי היקרים החביבים לאורך ימים טובים. הסתלקותה של אמא היקרה מעלה ליבי את פרדתי אני מכם, ילדיי, חתניי וחלותיי החביבים והיקרים לאורך ימים ושנים. ובשעה זו ליבי דוחפני לומר לכם כולכם בשם אמא היקרה ובשמי תודה בלב ונפש על השמחה והאושר שגרמתם לנו, אתם וכל ילדיכם החביבים, בכל שנות חיינו. שהרי השם יתברך הסב לנו בכם ובילדיכם החביבים את האושר הנדיר והטהור שאנחנו זוכים ברגע האחרון של תודעתנו עלי אדמות להביט על כל אחד מכם בשמחת לב שלמה ולשאת את עינינו אל הקדוש ברוך הוא יתברך שמו על שניתנו לכם על שניתנו לנו בכם מקטן ועד גדול בנים ובני בנים ובני זוגם כולם ישרים ויראי שמיים שמתחרים ביניהם באהבתם אותנו. אתם מנכם ההישג היקר ביותר שזכינו לנו בחיינו, אשר לקחנו מיד מדיחי הזמן בחרבינו ובקשתנו. אין ביניכם לא אחד ולא אחת שגרם לנו עוגמת נפש בהתנהגותו, לא אחד ולא אחת שלא מינינו אותו בין אנשי שלומנו בגאון, לא אחד ולא אחת שלא מצא את אושרו ואת שמחתו, בכך שיסב לנו עונג ושמחה. יברככם השם על כך ויזכה אתכם לראות אושר כזה בבניכם ובנכדיכם ובבני זוגם. אז כאן אחרי דברי באמת התודה בשלמות כזאת בלי שום התחשבנות, היינו פשוט כל כך הרבה נחת ורק נחת, הוא מבקש בקשה והנה מגיע. לפיכך יחשב לי כחטא שהחטא לכולכם אם אומר לכם דברי הזרה ותוכחה, שתהיו ותישארו חזקים בעירת שמיים ובהליכה בדרכי השם, שכן עבור זה ברוך השם אין צורך בדברי בקשה מפי. אולם בקשה אחת היא לי, שברצוני להפנות אליכם כולכם בשם אמא היקרה זיכרונה לברכה ובשמי, אפנה אליכם בכל לשון של בקשה ואציג את משאלתי בכל חום ליבי ונפשי, שתעשו כל שבידיכם כדי שתתמלא בקשה זו בכל עת ובכל שעה. וזאת הבקשה, שמרו נא על אהבת אחים ודרכי שלום ביניכם, ואל תשרור ביניכם רוח רעה בלתי ידידותית. למען זכר האם היקרה, ולמען זכרי, כותב רב שמשון רפאל הירש, הישארו נא ידידים זה לזה. יש שאחד פוגע בחברו ביודעים או בלא יודעים, במילה אחת או במעשה אחד, או שהזולת חושב שמישהו פגע בו, אנא זכרו אותנו ואל תיעלבו זה מזה. זכרו אותנו ותמחלו זה לזה, תבקשו מחילה ותיתנו מחילה, ואל תשמרו בלבכם תינה, גלו את אשר בלבכם זה על זה, ואל תעלו על יצועכם בלב מלא תרעומת שלא באה על סיפוקה. אכן, שום דבר לא תוסיפו כבוד לזכרנו, ולא תזכו לברכה והצלחה לכם ולבניכם, כמו במילוי בקשה זו. הרי אמת זו תקום לעולם, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, כי שם ציווה השם את הברכה מעתה ועד עולם. באשר לעזבוני, הוא כותב ממש בשורה שבלאו הכי אינו בגדר רכוש גדול, אין אני צריך להזכיר דבר, ודאי תבואו לידי הסכמה על כך באהבה ובאחדות הדעים. אני מזכיר נושא זה רק כדי לצוות דבר אחד שאתם בטח תקיימו. אני מצווה בזה את כל רכושי, כולל הכתבים שהוצאתי לאור וזכויות ההוצאה לאור והקשורות בהם, להוציא, אני מצווה אותם לכל ילדיי בחלקים שווים ובכל האופן המועיל, את הספרים שבספרייתי ירשו בניי כתורת ירושה דאורייתא, שתי פסקה וחצי על הירושה. אבל כל המסר, כל מה שחשוב לרב שמשון רפאל הירש להעביר לילדיו, זה העניין הזה של אהבת אחים, והוא מסיים תוך ציפייה למילוי בקשה זו. הריני נפרד מכם בלב שקט, היו שלום יקיריי וחביביי כולכם, הריני רואה את כולכם לפניי גדולים וקטנים, קרובים ורחקים, ורחוקים, ילדיי, נכדיי וניניי, חתניי וחלותיי וילדיהם, הרי אני רואה את כולכם לפניי, הנשמות החביבות, המתוקות והיקרות, והנני נושא את עיניי להשם יתברך, בתחנונים שיברך את כולכם מעתה ועד עולם, אלוקים אשר יתהלכו אבותיי לפניי, האלוקים הרואה אותי, מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך אתכם ואת זרכם, ויקרא בכם ובהם שם אבותיכם, ורוח התורה והיראה ודעת השם לא ימושו מפיכם ומפי זרכם ומפי זרע זרכם מעתה ועד עולם.
My voice, I am.
שלומי דקס שר את השיר הזה, ואגב, אם אתם מעוניינים בצבא של רב שמשון רפאליר, שאתם מוזמנים לפנות אל התוכנית דרך צור קשר באתר כל חי ולבקש את הצבא, ובלי נדר נשלח בדואר חוזר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואחריה, דווקא בעיתון של הרב גינסבורג, קוראים לאנשי צרפת, אל תעלו לארץ עכשיו, ואחרי הפרסומות נסביר למה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו, 8:27, דיברנו בשעה הראשונה על הרשימה השמרנית שבחרו בוחרי הבית היהודי בפריימריז. אגב, אומרים שאין שם חידושים, נשארו עם אותם, עם אותם פוליטיקאים. כן, רוב הפוליטיקאים שבבית היהודי שנבחרו הם מאוד חדשים, הם בסך הכל שנתיים בפוליטיקה. אז כנראה שציבור הבוחרים מרוצה מהם ורוצה שהם ימשיכו הלאה, למרות שהם כבר ישנים, הם כבר בני שנתיים. אבל חגי סגל, משהו אחד בתוצאה מפריע לו מאוד, והוא כותב, מה קרה למתפקדי הבית היהודי? אולי עודף המועמדים בלבל אותם, אולי שיטת ההצבעה המורכבת, ובוודאי השמרנות. פרסום התוצאות הסופיות הוכיח שהם לא נועזים יותר מעמיתיהם בליכוד ובעבודה. גם הם בחרו ברשימה דומה מאוד לזאת היוצאת. כל חברי הכנסת היוצאת שובצו במקומות ריאליים, בלי קשר להתנהלותם הפרלמנטרית וליכולות ההנהגה שלהם. לעומתם, מועמדים טריים ראויים נדחקו החוצה. אף לא מועמד חדש אחד הצליח להסתנן בכוחות עצמו לעשירייה הראשונה. חגי סגל אומר שהרשימה הזאת משחקת לידי אויבי המפלגה הרבים במרכז ובשמאל ומעכבת את תהליך ההרחבה של שורותיה. מרכב כזה יהיה קשה להתחרות בליכוד על משבצת במפלגת המחנה הלאומי. בניגוד לכל הסקרים הברודים ולתחזיות על אינפלציה, הבית היהודי עלול שלא לפרוץ את מחסום תריסר המנדטים, כי בוחרי ימין ומרכז שאינם חופשי כיפה יירתעו מלהצביע למפלגה שמתפקדיה הציבו מועמד חילוני, כלומר מועמדת חילונית אחת במקום ריאלי. אבל שוב, בוחרי הבית היהודי, כן, רוצים שהמפלגה תהיה אולי עם פחות מנדטים, אבל שלהם, שזאת תהיה מפלגה דתייה. אני דווקא באופן צפוי אוהב את ההחלטה הזאת, ובעיקר את זה שהיא מלמדת שהשטח שמצביע הבית היהודי שונים מלא מעט כותבים בעיתונות הדתית שמדברים על ברוח אחרת לגמרי. אבל חגי סגל, מה שבאמת מפריע לו זה הנושא של דני דיין. הוא כותב של נפתלי בנט יש דרך פשוטה יחסית לתיקון המעוות, להעניק שריון לדני דיין. מתפקדי מפלגת הימין שגו קשות כשהשאירו בחוץ את הדובר הימני הרהוט ביותר בשטח, שליח ציבור ותיק, מנהיג עתיר ניסיון, איש מקצוע. כל כישוריו אלה לא עמדו לו מול יכולות הפריימריז המשוכללות של חברי כנסת מכהנים, ומול חשדנות חרדלית בקרב שורות המתפקדים. הוא גרף מספר נאה של קולות שהיו מספיקים לו כדי להשתבץ ברשימה, אבל מה לעשות שהוא גבר, אז אין לו את השריון של אישה. לכן נדרשת כעת התערבות אמיצה של בנט. חוקת המפלגה מעניקה ליושב הראש זכות שריון, ועליו לממש אותה מבלי להתנצל. הוא צריך להסביר למתפקדים שאומנם יש דין הבוחר, אבל יש גם דיין. זה מה שכותב חגי סגל. בכל אופן, להכניס את דני דיין. טוב, עכשיו ממקור ראשון לגל עיניי, לעיתון המרתק והמפתיע, אני חושב, של תלמידי הרב יצחק גינסבורג, ובוודאי שהמאמר הראשי שפותח את העיתון הזה השבת הוא מפתיע. שם קוראים ליהודי צרפת לא לעלות עכשיו למדינת ישראל. והנה ההסבר, מעניין מאוד לשמוע. הרב משה גנות כותב שכולנו מזועזעים, אם כי לצערנו לא מופתעים מהטרור המוסלמי בצרפת, אבל למרבה הצער נדמה שלמרות הכל, הצרפתים עדיין לא הפנימו עם מי יש להם עסק, ועד כמה עליהם להתחקות אחרי מבצעי הטרור לפי דתם ואמונתם. התגובה הצפויה של רוב מנהיגי ואישי הציבור בארצנו הקדושה לא יחרה לבוא, קריאה ליהודי צרפת לעלות הארצה. על פניה נראה שקריאה זו יוצאת מתוך ההכרה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל וכאן מקומם הטבעי של היהודים. הכרה זו נראית כאמת בסיסית לכל יהודי בעל מודעות לאומית, כל שכן דתית. אבל האם היא אומנם תקפה בכל מצב? המציאות היום היא שלא כל היהודים החיים בארץ ישראל מכירים בכך, ולא על בסיסה מנהלים את חייהם הפרטיים ואת חיינו הציבורים כאן במדינת ישראל. במצב הזה יש לשקול את האפשרות שמדיניות של נסיגה ובריחה מהווה למעשה כניעה לטרור האסלאמי. והוא מסביר, כבר ראינו את תוצאותיה הרסניות של מנטליות הנסיגה בשנים האחרונות, בהתנתקות, בגירוש היהודים מגוש קטיף. למרות הרטוריקה המשופשפת שלו בדבר הצורך להילחם בטרור כחלק מהמחויבות שלנו כלפי עצמנו וכלפי הדורות הבאים, נתניהו ידוע כמי שדוגל בחלוקת הארץ לשתי מדינות, והוא לא לבד, רוב רובם של מצביעי הליכוד מוכנים לפשרה המסוכנת הזאת. הדעות האלה הם שנתנו רוח גבית ליציאה מגוש קטיף, תחת הטענה הקלוקלת שאם רק נתכנס כולנו לשטח צר יותר יחדל הטרור. אבל כפי שכבר הוכח אין ספור פעמים בעבר, הטרור מזדנב דווקא בנכשלים, כלומר במי שבורחים ממנו ומפגינים כלפיו חולשה. אנחנו מכירים זאת מאז הפעם הראשונה שהתנהלה מלחמת גרילה טרוריסטית נגד עם ישראל, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך ואתה עייף ויגע. בניגוד ללוחמה קונבנציונלית שמטרתה לכבוש שטחים מידי צבא סדיר, מטרת הטרור האסלאמי לא לכבוש את צרפת או כל מדינה אחרת שבה ונגדה הוא פועל באופן הרגיל. מטרתו היא להפחיד את אזרחי המדינה ולהביא לידי קנייה בפניו. הטרור מתמקד תמיד בחלשים, במי שנראה שאפשר להכניעם. על כן הדגש בהתמודדות עם הטרור לא צריך להיות בעידוד יהודי צרפת לברוח משם, אלא בחיזוקם. בהרחבה יש לחזק את החוליות החלשות בחברה היהודית באשר היא. כשהוא אינו עומד לבד, אלא מחזיק יד ביד בסולידריות ואחווה עם רעיו, גם היהודי החלש ביותר יעמוד איתן כסלע. אפשר לנסח זאת כך, זהות יהודית קודמת גם לארץ ישראל. אם אין לבני עמנו זהות והזדהות יהודית ברורה, גם עלייה לארץ לא תועיל, ואולי אפילו להפך. תחשבו על כך, דווקא הראשונים להיענות לקריאה לעלות לארץ יהיו אותם יהודים בעלי זהות יהודית חזקה. אם הם יעזבו את צרפת, יהיה קשה כפליים לחזק את הנכשלים אחריך שיוותרו שם. לטרור הערבי מוסלמי כלפי היהודים בארץ ישראל ובחוץ לארץ ישנה רק תשובה אמיתית אחת. עמידה איתנה וחיזוק החיים היהודיים והזהות היהודית במקום. צריכים להכיר בכך שאם תגובת יהודי צרפת לטרור שמופעל כעת נגדם, לפני שנה וחצי בטולוז, עכשיו בפריז, תהיה עלייה לארץ, המוסלמים לא יראו בכך את התגשמות חזום הנביאים ושיבת ציון, אלא יתחזקו באמונתם שהטרור עובד על היהודים, שאנחנו חלושי אופי ושסופנו ליפול לפניהם. את העלייה לארץ הם יפרשו כבריחה מצרפת, ומי שברח מצרפת, סופו שגם יברח מארץ ישראל, בתחילה מחלקים מארץ ישראל, ולבסוף פשוט בורחים מכולה. הנקמה החזקה ביותר בטרור הייתה ונשארה חיזוק אחיזתנו במקומות שבהם הוא תוקף. תפיסה זו בוטעה בעבר באמירה שבכל מקום שהטרור הערבי פגע בנו, עלינו להקים מיד יישוב יהודי או לעבות את ההתיישבות הקיימת. למרבה הצער כיום, לאחר מורשת אוסלו האומללה, כבר קשה למצוא מי שידבר כך, אבל זאת הרוח שיש להחיות וליישם גם בחוץ לארץ. יש להעביר, הוא מסיים את המאמר הזה, הרב משה גנות בגל עיניי, אין כאן אמירה שעל להם ליהודים הדרים לעת עתה בחוץ לארץ לשאוף לעלות לארצנו הקדושה. כמובן שההפך הוא הנכון, אבל בניגוד לאופן שבו יצאנו מגלותנו הראשונה במצרים, היציאה מהגלות האחרונה אסור לה שתיעשה באופן של כיברח העם. בחסידות מוסבר שבגלל היציאה ממצרים, בגלל שהיא הייתה בחיפזון, הנפש האלוקית אמנם יצאה לחופשי, אבל הגוף נשאר בתומתו. רק במתן תורה שרה זוהמתו ושווה לאחר חטא העגל. ממילא נצרכנו לגלויות נוספות כדי לזכך את הגוף. על אותו משקל אפשר לומר שאם היציאה מצרפת תעשה אף היא בחיפזון, כי ברח העם, כמו שנאמר בפסוק, הרי שנצטרך לגלויות נוספות חס ושלום. יפה אמר השבוע נתן שרנסקי, שאינו חושב שהעלייה היא הפתרון למצב בצרפת. מתוקף תפקידו הוא מעודד את קיומם של קהילות יהודיות חזקות בחוץ לארץ. אבל לדבריו הנכונים צריך להוסיף את ההסבר הנזכר למעלה, ליהודי צרפת והעולם כולו, לענות לטרור המוסלמי תשובה ניצחת בדמות חיזוק קהילותינו, מוסדותינו ותחושת הסולידריות שלנו אלה לאלה. במקום מרכול יש לבנות סופרמרקט ולדאוג שיותר ויותר יהודים יצרכו אוכל כשר. ובמקום שבו ביקשו אויבינו להשתיק את קולנו, יש לדאוג שישמע כל היהדות וכל לימוד התורה תורת משה שבה הצורה התקווה היחידה לתיקון העולם.
Return to the land of your soul. Return again, return to the land of your soul.
זהו, סיימנו את התעוררות שלנו להיום, מיד אחרינו הפסקת פרסומות קצרה אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, למעוניינים שוב את צוואת רב שמשון רפאל עיר, שיש לפנות להתעוררות דרך צור קשר באתר כל חי. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מיר, משתמע בעזרת השם מחר, עוד 22 שעות, בוקר טוב.